טוב, בוקר טוב. אנחנו מתחילים היום השני של ימי העיון ברפואה ובהלכה. הדובר הראשון הבוקר, שיעור ראשון הבוקר, עודנו לברך את הרב זאב וייטמן. יש לו קשר מכל מיני כיוונים לכל אנשים שיושבים בחדר. בערך אחד מהתפקידים שלו במשך הרבה שנים זה שהוא רב של תנובה, בערך 30% מהגוף של כל הנוכחים פה. 30% הוא אחראי לו, הוא אחראי אחד לצד הכשר שבו. גם הרב של היום, הרב של אדון שבות. אפשר להתווכח עד כמה, אין, אי אפשר להתווכח, אבל יש בטח אנשים שמתווכחים עד כמה תלמידי הישיבה הם חברים בקהילת אדון שבות. התשובה היא שכן. אז הוא גם אחראי גם לנפש של חלק גדול מאיתנו. אני רוצה להוסיף גם, יש איזה מנהג בשנים האחרונות, בימי העיון, שכמעט כל מי שזה לא מחייב את הרב, אבל כמעט כל מי שקם כאן, קודם כל מקדים, לא יודע אם איפה זה התחיל, מקדים תודות לישיבה, אם הוא בוגר ישיבה, ואם הוא לא בוגר ישיבה, אז הוא אומר, כל מיני דברים יביאים על הישיבה, זה טוב לשמוע. אז אני מחזיר בכיוון הפוך. הרב הייתי מחוץ מרב גופי ורב נפשי, הוא גם רב חסד שלי. כשעליתי ארצה לפני 41 שנה, אז עליתי שבוע לפני אשתי, ובשבת הראשונה, ויום גם ראש השנה הראשון, אז הייתי בחור ישיבה, הייתי לבד ובודד. אז כמה נפשות טובות בכולל הזמינו אותי לארוחה, אחד מהם היה משפחת הרב וייטמן, וככה פגשתי אותו בשבוע ראשון, ואז הוא גם פשוט תרם את אותו חלק של הגוף, אותו ראש השנה, וגם לזה. אז אני מביא את תודתי ובוגר הישיבה.
וכבוד גדול. לגבי הנושא של היום, הוא גם חבר בוועדה ממלכתית שעוסק בנושא שהוא בחר לדבר בו. אני מעיר לכם, מבקש לכם לשים לב לכותרת של השיעור, שהכותרת נכתבה על ידי הרב. הנושא הוא נושא, ותשימו לב, אם הרב לא מספיק מבחין בדברים, לפתור שהוא כן, אבל תשימו לב, זה נושא שיש לו חיבור, שרשור בין הנושא ההלכתי, כאילו הצרוף, מה שהיה שיעור בגמרא באיזשהו שיעור, לנושא ההיבט האתי, שצריכים לחלק בין האתי הלכתי יהודי לבין אתי כללי, לבין הנושא המשפטי, שזה לא אותו דבר. יש גם חוק, מה שהמדינה יכולה לקדם גישה אתית מסוימת. הרב וייטמן יש קשר לכל השלושה, והוא גם כתב את זה במפורש בתוך הכותרת, שהוא מדבר גם היבטים הלכתיים, אתיים ומשפטיים. וזה נושא מאוד מעניין מבחינה זאת, אבל לשים לב לאיפה שעוברים אחד לשני, כי בכל זאת זה נושאים שונים, וזה נושא שבאמת יש לשים לב, זה נושא ייחודי במידה מסוימת, בזה שיש כאן את כל ההיבטים השונים האלו, והם צריכים להצטרף ביחד. בבקשה, הרב וייטמן.
מה זה שמים את זה פה? בוקר טוב. אני אנסה לנצל את הזמן, אם נשאר בזמן בסוף שאני אגמור, אז אני אדבר על תולדות הישיבה, אבל אני אתחיל בנושא ממש. אמנם הרב עזרביק אתגר אותי פה עם כל ההבחנות האלה והמשימות שלי בשיעור, אבל אני אנסה לעמוד בחלק מהם לפחות, מידה מסוימת. קודם כל, הנושא הוא ייחודי מבחינת הימים האלה פה, בכך שאנחנו לא מדברים בדיוק על משהו רפואי, אלא בעצם אנחנו פה מדברים על ניצול הידע שיש היום ברפואה למטרות שאינם רפואיות. זה בעצם הבעייתיות שיש פה, ואנחנו נראה את זה בהמשך. אז אנחנו כולנו יודעים שיש מצווה פריה ורבייה, ולהלכה נקבע שצריך בעצם להוליד בן ובת. אבל מעבר להלכה ולמצווה יש גם רצון טבעי של כל זוג הורים שיהיה להם ילדים משני המינים. ויש גם אנשים שחשוב להם מין מסוים בגלל העדפות אחרות כאלה ואחרות. והשאלה היא האם יש דרך להוליד את המין הרצוי. אז התשובה היא שבדרך טבעית אז אין כמובן דרך להבטיח הולדה בכלל, וקל וחומר לא את המין הרצוי. אנחנו יודעים שיש שלושה שותפים באדם, ולקדוש ברוך הוא יש חלק מרכזי ביותר בשותפות הזאת, ויש, אנחנו מוצאים היום משהו כמו בין 10% ל-20%, תלוי במדינות, במקומות, של אנשים שיש להם בעיות פוריות, בעיות עקרות, שלשמחתנו היום בחלק גדול מהם יש פתרון רפואי, וחלק זה בגלל בעיות שיש אצל האיש, חלק זה בגלל בעיות שיש אצל האישה, חלק זה בגלל שיש בעיות או קשיים אצל שניהם או בשותפות ביניהם, וחלק גם לא מוסבר. אז אם העניין הזה של הולדת ילדים בכלל הוא איננו מובטח, אז קל וחומר לקבוע ולהחליט ולעשות פעולה שתבטיח הולדת מין מסוים, היא כמובן בדרך טבעית אין דרך כזאת. אף על פי כן, אנחנו מוצאים בגמרא אמירה שאומרת, שמפורסמת, שלא תמיד ברורה כל כך, אבל כתוב שאם אישה מזרה תחילה, יולדת זכר, ואם איש מזריע תחילה, יולדת נקבה. מה זה עזרת האיש אנחנו מבינים, מה זה עזרת האישה זה פחות מובן, פחות ברור. אבל מתוך כך יש גם טכניקות בגמרא כיצד לגרום לכך שהאישה תזריע תחילה ויוולד זכר וכן הלאה. המעניין הוא והמרתק בעניין הזה, שלמרות שהיום המדע יגיד שאין איזה שום אחיזה מדעית בדבר הזה, אבל אנחנו מוצאים שיש היום כל מיני שיטות סבתא שניתן למצוא אותם בשוטטות, במרשתת, באינטרנט, ויש גם מכונים שמתפרנסים מזה ורופאים שמתפרנסים מזה, שהם מציעים כל מיני המלצות של תזונה, מועד קיום היחסים בין בני הזוג, כל מיני דברים אחרים שנועדו להבטיח את המין הרצוי. המעניין ביותר הוא שבחלק מהדברים זה מאוד מתאים למה שהגמרא אומרת. כאילו יש היום כבר יודעים כלומר יש, כל אדם יש לו תאים שהם מורכבים מ-46 כרומוזומים, תאי הרבייה, תא הזרע והביצית אצל האישה, כל אחד מכיל 23 כרומוזומים, וההתלכדות ביניהם יוצרת בעצם את הוולד, כאשר למעשה יש כרומוזומים של האישה, הם תמיד XX, יש שם את הכרומוזום X, תמיד בכל מקרה היא תתרום את הכרומוזום X, והגבר יכול לתרום או את ה-X או את ה-Y, חלק מהזרעונים שלו זה X, חלק מהזרעונים הם Y, ובמקרה והוא תרם את ה-X, אז תהיה נקבה, כי זה X ו-X, ואם הוא תורם את ה-Y, אז יהיה נקבה, והסיכוי לזה הוא כמובן סטטיסטי זהה, כי תמיד יש את ה-X מטעם הזכר, מטעם הנקבה, והזכר יש חצי X, חצי Y, ומילא הסיכויים שווים. אבל מה שחקרו ובדקו, זה שיש קצת הבדל בהתנהגות של הזרוני X והזרוני Y, והדבר הזה, הזרוני Y, שהם נותנים את הזכר, הם מהירים יותר, אבל החיים שלהם יותר קצרים, ואז יש כל מיני טכניקות או הצעות איך להגביר או להחליש את פעילות זרוני ה-Y האלו, ומציעים או תזונה או כל מיני דברים אחרים, ובין השאר זה מדבר על כך שאם קיום היחסים הוא לפני הביות של האישה, אז באמת תיוולד נקבה, ואם בגלל המהירות והפעילות של הזרעונים השונים, וכן הלאה, לכן זה אפילו קצת מתאים למה שהגמרא אומרת, אבל באופן מדעי, אז הרופאים ואנשי המקצוע לא מחזיקים מהעניין הזה בצורה הזו, ויש, אבל כמו שאמרתי, יש אנשים שמתפרנסים מזה, ויש אפילו שמבטיחים להחזיר את הכסף במקרה של אי הצלחה. מישהו הציע שיחזירו כפול, כי ככה הם בכל מקרה מרוויחים חצי, כי חצי בכל אופן יהיה תמיד צודק. בכל אופן, זה איזשהם שיטות שניתן למצוא אותם וניתן לראות אותם, והם לא דורשות שום דבר, זאת אומרת, חוץ מהתזונה או מההנחיות שנותנים, אבל בסך הכל זה הילד נולד מתוך זיווג טבעי של ההורים. יש שיטה מתוחכמת יותר, חדשה יותר, והיא מבוססת על העניין הזה שבאמת יש זרעוני X ו-Y, והם באמת קצת שונים זה מזה, ויש היום טכניקות שמנסות להפריד את הזרעונים אלה מאלה. כלומר, זאת אומרת לעשות בעזרת לנצל את המשקל השונה, או את הגודל השונה, ועל ידי שדה חשמלי מנסים איכשהו להפריד את אלו מאלו, ולהזריק רק את הזרעונים מהמין הרצוי, את הזרעונים שנושאים או את ה-X או את ה-Y. אני, פעם ראשונה שנתקלתי בזה, זה היה דווקא בחוץ לארץ, פעם שביקרתי בכובע של תנובה, בעדר פרות, ושם סיפרו לנו שהם עושים את הפעולה הזאת בהזרעה לפרות, והם מגיעים להצלחה של 95%, שהם רוצים להגיע רק לעגלות, נניח שהם רצויות במשק החלב, אז הם עושים בדיוק את ההפרדה הזאת, והם מזריקים את הפרות, את הזרעונים הרצויים, ומגיעים להצלחה של 95%. זו הפעם הראשונה ששמעתי על העניין הזה. אחר כך ראיתי שגם מציעים את ההצעה הזאת לבני אדם, ומבטיחים הצלחה של 80%, כי אי אפשר להגיע להפרדה מלאה של הזרעונים אלו מאלו. ולכן, למרות שיש באמת שינויים בהם, והמהירות שונה והמשקל שונה, ועזרת שדות חשמליים אפשר איכשהו להגיע להפרדה, אבל היא אף פעם לא מלאה, ולכן ההצלחה היא חלקית. ופה אנחנו כבר נדרשים לאיזושהי מעורבות של מה שנקרא הזרעה מלאכותית. זאת אומרת, אי אפשר בקיום יחסים רגיל, אלא צריך בעצם לתת את הזרע, ואז לעשות את אותה הפרדה, ובסופו של דבר להזריק רק את הזרעונים הרצויים. העניין הזה כבר מביא אותנו לשאלות הלכתיות, ובעניין הזה אנחנו מוצאים, למשל בנשמת אברהם, בהלכות פריאה וביאה, אז הוא כבר מביא את השיטה הזאת, הוא כותב, קיימת היום שיטה להפריד בזרע האב בין זרעונים זכריים וזרעונים נקביים, כך שבהזרעה מלאכותית יש סיכוי טוב להבטיח את מין העובר. ואז הוא שואל האם זוג שיש להם כמה בנות ורוצים בן, או להפך, האם מותר להם להשתמש בעזרה מלאכותית עם הפרדת הזרעונים כנל כדי שיהיה להם בן. הוא כותב, ולכאורה נראה שאין לעשות כן. למה? יראה שאפילו הפוסקים המתירים עזרה מלאכותית התירו רק לזוג שאין לו ילדים כלל, וכן רק אחרי שעברו 10 שנים, ובקביעה רפואית מוסמכת שאין עיצה אחרת, רק בתנאים אלה התירו הוצאת זרע בידיים. טוב, בכל אופן, העניין הזה הוא מאוד, זאת אומרת, גם עזרה מלאכותית לצורכי אנשים שאינם פוריים, זאת אומרת, וזה יכול לפתור את הבעיה, כמובן לא כל בעיה יכולה להיפטר בצורה כזאת, אבל זאת הייתה דרך או טכניקה שיכלה לעזור בחלק מהמקרים של הקרות, אז היו כאלה שמאוד הגבילו את זה ומאוד אפילו אסרו את זה. יש כאלה שכמו שהוא מביא פה, שיתירו את זה רק אחרי 10 שנים. אני חושב באופן חד משמעי, אני אומר את זה היום בצורה ברורה לכל מי שפונה אליי בעניין הזה, שבשום אופן אסור לחכות 10 שנים. והיום יש, אם פעם 10 שנים, זה אולי היה זמן שבו יש חזקה מוחלטת שאין אפשרות אחרת, היום בעצם כבר אחרי שנה, אז פונים לטיפולים, ואחרי כל מיני בדיקות ואפשרויות כבר אפשר לזהות איפה הבעיה, ואין שום טעם ושום הצדקה לשרוף או לבזבז עוד שנים יקרות מאוד בנושא הזה. אני גם חושב, זאת אומרת, יש פה שתי בעיות. כלומר, הבעיה הראשונה היא שהנדרשת כדי לזהות את הבעיה, נדרשת גם בדיקת זרע של הגבר, וזה בעיקר הבעיה ההלכתית הגדולה, אבל לי אין שום ספק בעניין הזה שאסור בשום אופן להגדיר את הבדיקה הזאת, את הוצאת זרע לצורך הבדיקה הזאת, כהוצאת זרע לבטלה. כי זה בדיוק הפוך. זה ממש לא לבטלה, אלא זה ממש לצורך קיום הפרי הרביעייה, ולכן אני מתרעם כנגד כל אלה שבאמת אוסרים את זה או מגבילים את זה או דורשים להמתין שנים ארוכות לעניין הזה. אגב, עד כמה שזכור לי גם משיחות עם הרב שלמה זלמן אוירבך בזמנו, זכר צדיק לברכה, אז הוא גם כן אחז בדעה הזאת שצריך להמתין 10 שנים. אבל פה בנשמת אברהם, שנכתב יותר מאוחר מזמן שאני יצא לי לדבר איתו על העניין הזה, אז הוא כותב, אמנם ראה שם שהבאתי בשם הגאון רב שלמה זלמן אוירבך, שכתב לגבי הוצאת זרע לבדיקה, וזה לשונו ייתכן דאפילו אם כבר יש לו בן ובת, גם כן מותר כדי לקיים מצוות שבט, או שאשתו מצטערת הרבה מזה, שאין להם עוד בנים. והוא כותב לו עוד, הרי בדיקה אין דינה כבטלה, הועיל וזה לצורך רפואה, כדי שיוכל לקיים קרובו מצוות שבט. מה שאין כן, הוא כותב, מי שלא, יש לו, אין לו בעיה של הולדת ילדים, אבל הוא רק רוצה בן או בת, או מין מסוים, כאן זה כבר הרבה יותר בעייתי, וכאן זה נראה לו בעייתי מבחינת רב שלמה זלמן אוירבך. הוא גם אומר שכיוון הטכניקה הזאת היא מבוססת על כך שמפרידים את הזרעונים אלו מאלו ומזריקים רק חלק, אז ממילא את השאר סתם משחיתים בידיים, ולכן הוא סובר שזה יותר בעייתי. יחד עם זה הוא כותב בצורה ברורה בהמשך, אגב הרב שטיינברג עצמו, שכתב נשמת אברהם, הוא כותב שהוא לא כך מבין את הטיעון הזה, כיוון שגם... מה? כן, כן, סליחה. והוא כותב שהוא לא כך מבין את זה, שבכל אופן תמיד, גם בשיטות של הזרעה מלאכותית רגילה, יש השחטת חלק מהזרע בידיים, לא רק בזה. אבל הוא כותב לבסוף שלעומת האמור לאל, אמר לי הגאון שליטה, בזוג שידוע שילדיהם הזכרים עלולים לסבול ממחלה קשה, כגון המופיליה, מותר לבצע עבורם עזרה מלאכותית אחרי הפרדת הזרעונים והזרעת הזרעונים הנקביים בלבד. זאת אומרת, אם יש, לפעמים יש מחלות תורשתיות שהן פוגעות רק בזכר או רק בנקבה, אז כאן מותר כמובן לעשות את זה, כי זה צורך רפואי כדי למנוע מחלה. אוקיי, וכאן אנחנו מגיעים לשיטה החדשנית ביותר, שהיא קיימת לא הרבה זמן. אז אני אומר, השיטה הזאת היא שיטה, שוב, השיטה שתיארתי כרגע, היא שיטה שיש בה, בוא נאמר, נזקקים לאיזושהי מעורבות חיצונית, זאת אומרת, זה לא קיום יחסים באופן רגיל, אלא צריך עזרה מלאכותית, שהיא כבר כרוכה באיזושהי שאלה הלכתית, וגם הסיכויים לזה, כלומר, הם לא בדיוק 100%, ממש לא. יש כאלה שמדברים על 80%, אבל גם זה לא בטוח תמיד. השיטה החדשנית ביותר היא נקראת PGD, וזה נקרא אבחון טרום השרשה, וזה שיטה כבר הרבה יותר מתוחכמת, אבל אולי לפני שאנחנו מגיעים לשיטה הזאת עצמה, נקדים את השיטה אחרי, חוץ מהזרעה מלאכותית, שהיא כבר דבר שקיים מאמצע המאה ה-19 בערך, אז יש שיטה שהיא הרבה יותר חדשה, היא רק ב-40 שנה האחרונות, והיא נקראת הפריית מבחנה, IVF, הפריה חוץ גופית, שהיא מאפשרת היום לקחת ביצית, לשאוב ביצית מתוך האישה, לקחת זרע מהבעל, להפרות אותם בתוך מבחנה, ולאחר מכן, אם באמת יש הפריה ויש עובר, אז מחזירים זה חזרה לרחם, ושם העובר מתפתח. השיטה הזאת נקראת הפריה חוץ גופית או הפריית מבחנה. השיטה הזאת היא כבר הרבה יותר מורכבת מבחינה הלכתית, רפואית, הרבה יותר מחודשת. כאן האישה צריכה לעבור טיפול הורמונלי לא פשוט, ולא, זאת אומרת, פרים, זריקות וכדומה, אבל שוב, מבחינה רפואית, זה לא דבר מומלץ, זה להגביר את הייצור של הביציות והזקיקים, ואחרי זה צריך לשאוב את הביציות מתוך האישה. הטכניקה הזאת הייתה פעם כרוכה, אני לא יודע אם היום, אבל נדמה לי היא הייתה כרוכה פעם, באיזשהו ניתוח, בהרדמה כללית, זאת אומרת שהיו עושים את זה לפרסקופיה, של פתיחה של הבטן, ושואבים את הזקיקים, ומוציאים את הביציות מתוך השחלות. והיום נדמה לי שיש שיטות יותר מתוחכמות, שהן כבר לא דורשות ניתוח. ואז השיטה הזאת היא גם לא שיטה פשוטה, זאת אומרת, היום יש הצלחות הרבה יותר גדולות מבעבר. בחמש שנים הראשונות של השיטה הזאת, אז בכל העולם דווחו משהו כמו 130 או 140 הצלחות בעניין הזה, והאחוז היה מאוד נמוך של הצלחות בהפריות כאלה ובהשרשות מאוד. היום יודעים כבר איך להכין את הגוף לזה, לקליטה של העובר וכן הלאה. וזה מביא להצלחה הרבה יותר גדולה. והדבר הזה כבר כשיטה מאוד מאוד מקובלת, ועזרה להמון המון 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 אנשים להביא ילדים לעולם. כאן יש כמה שאלות הלכתיות מעבר לעניין הזה של הוצאת הזרע שדיברנו עליה בהזרעה מלאכותית. אז כאן אנחנו גם מגיעים לשאלה של האם יש פה קיום מצווה של פריאה ורבייה, זה גם בעצם בהזרעה מלאכותית קיים, איך זה מתייחס הילד לאמא ולאבא, ועוד כל מיני שאלות שתכף ניכנס אליהם יותר. שלב הרבה יותר מתקדם מהעניין הזה של 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 של, של הפריה מלאכותית, הוא שלב שמאוד התפתח, נקרא מה שנקרא מיקרו מניפולציה, שזה כבר שלב שחלמו עליו הרבה שנים, אבל הגיעו לידי מעשה רק לפני אולי 20 וכמה שנים, 24, 25 שנים, משהו כזה. וזה שגם במקרים שבהם לא הצליחו להגיע להפריה, אז היו, הם הגיעו לכך שיכולים לבודד זרעונים תקינים מתוך הזרע של הבעל, ואת הזרעונים האלה בעצם הזריקו ישירות לתוך הביצית. זאת אומרת, המיקרומניפולציה היא לא סתם שמקרבים את הזרע לביציות ונותנים לזרעונים לעשות את החדירה בכוחות עצמם, אלא שלוקחים זרעון בודד, שהוא טוב, הוא תקין, ומזריקים אותו לתוך הביצית, תחת מיקרוסקופ כמובן, וזה הביא שוב לפריצת דרך מאוד משמעותית, בהרבה מקרים שיש עקרות חלקית מצד הבעל בעיקר. יש פה שאלה סתם, שאלות הלכתיות, למשל, מה המעמד ההלכתי של ביצית מופרית כזאת? העובר המופרה במבחנה, והפוסקים דנו בשאלה, האם למשל מותר לחלל שבת בשביל להציל אותו? הוא נמצא בתוך מקפיא, הוא נמצא בתוך עוברים כאלה נשמרים בתוך מקפיאים, ועכשיו יש הפסקת חשמל, וכל העוברים עכשיו הולכים לאיבוד, האם יש פה עניין של פיקוח נפש, שאפשר שזה לחלל שבת כדי להציל את אותם עוברים. ואחרי זה, ההתפתחויות בהמשך לזה, היו התפתחויות נוספות, שהן גם מובילות אותנו גם לבעיות האתיות שאנחנו יכולים להיכנס אליהן. וכאן כבר הגיעו, ברגע שהצליחו לעשות IVF במבחנה, אז הגיעו לווריאציות מאוד שונות. למשל, כאשר התברר שהזרע של הבעל הוא איננו פורה בכלל, וגם מיקרומניפולציה לא עוזרת, אז נוצרה אפשרות של תרומת זרע ממישהו אחר. כלומר, לקחת את הביצית של האישה, לקחת זרע ממישהו אחר, או יש היום בנק זרע, ולהפרות עם הזרע הזה את הביצית של האישה, ואחרי זה להחזיר את זה לאישה. וכאן יש מגוון רחב של גם כן שאלות הלכתיות, האם הדבר הזה מותר, האם יש הבדל, או האם הוא מותר אם הזרע הוא של גוי, אבל אסור כשהוא של יהודי, האם יש בזה חשש ממזרות, האם יש בזה חשש איסור, וכן הלאה. גם אגב, השאלות ההלכתיות ב-IVF רגיל, אפילו בין בעל לאישה, אז גם הן עוררות שאלות שלא הזכרתי קודם. למשל, האם מותר לבצע את הפעולה הזאת בזמן שהבעל והאישה אסורים? זאת אומרת, לפעמים הזמן הנכון לבצע את שאיבת הביציות ואת ההפריה הוא זמן שהאישה עדיין לא נטהרה. האם מותר לבצע את הפעולה הזאת בזמן שהיא עדיין לא טהורה? גם על זה היו הרבה דיונים הלכתיים. אז הנושא של תרומת זרע הוא אפשרות אחת. האפשרות השנייה היא שכאשר יש בעיה לאישה, אז יש היום מה שנקרא גם תרומת ביצית. זאת אומרת, הפוך. זאת אומרת שהזרע הוא תקין, ואז יש אישה אחרת שתורמת ביצית, ולוקחים את הזרע של הבעל, מפרים את הביצית של האישה האחרת, משתילים אותה בתוך האישה, בתוך האישה שאין לה את הביציות, ומתפתח שם עובר. והשאלה אם גם פה, האם הדבר הזה מותר, האם מי האימא? מי האימא של התינוק? האם האימא, או אותו דבר גם השאלה לגבי הזרע, זה יש זרע מיוחדים, היא האבא. אז שם זה יותר פשוט. ברור שהאבא שלו תרם את הזרע, הוא לא, הוא בטוח לא אבא. השאלה אם השני הוא כן אבא. אבל תורם הזרע הוא הוא אולי אבא, אבל זה שלא עשה כלום זה שום דבר, אבל פה כשיש אישה, אז כאן יש באמת שאלה גדולה, ויש איזו מחלוקת גדולה. האם מי שתרמה את הביצית היא בעצם האימא, למרות שהעובר התפתח ברחמה של מישהי אחרת, או לא, האימא שנשאה את העובר בליטנה, היא בעצם האימא, והשאלה גם היא תמיד שני הכיוונים, כי יש מקרים הפוכים, שבהם האישה יש לה בעיות ברחם שהיא לא יכולה לגדל את הילד, אבל יש לה כן ביציות, ואז יש מה שנקרא פונדקאית, שלוקחים את הביצית של האימא, ואת הזרע של אבא, והפריה היא מהבעל והאישה, אבל כל הגידול, כל העיבור, נעשה בגופה של, ברחמה של אישה אחרת. והשאלה פה, גם כן שוב, מי נחשבת האימא? האם זאת שבעצם בעלת הביצית, או זאת שבעצם היא בריידה? האם בעצם, כמו שאומר למשל הרב אלישיב, שהוא אומר שבעצם זה כמו לגדל באינקובטור, והאימא היא בעצם, האימא האמיתית היא בעצם זאת שבעלת הביצית, או צודק, הציץ אליעזר, או אחרים שכתבו על העניין הזה, והם סבורים לא, ההפך, שהביצית הזאת היא, אין לה שום משמעות מבחינה הלכתית, היא כלום, ולמעשה מי שגידלה את הילד, היא ברא אותו וילדה אותו, היא בעצם האימא, ויש כאלה שחילקו בין כל מיני דברים, לעניין ירושה ולעניין כיבוד אב ואם ולעניין יוחסין וכן הלאה וכן הלאה. כמובן שהדברים האלה הם מאוד מתפתחים ומאוד יוצרים הרבה שאלות והלכתיות מסובכות מאוד וגם אתיות מאוד גדולות. ועכשיו אני מגיע בעצם לטכניקה הכי חדישה של קביעת מין העובר. והיא, אחרי שיש לנו את ההפריה המלאכותית, מהפריית מבחנה, אז יש אפשרות היום לקחת תא מתוך העובר שהתחיל להתפתח, שיש 8 תאים נניח, ולוקחים תא אחד, ועושים לו בדיקה גנטית, ובבדיקה הגנטית הזאת אפשר לגלות בצורה ודאית ומוחלטת, האם זה זכר או נקבה, כבר בשלב הזה. אגב, יש היום אפשרות של בדיקות מאוד מוקדמות, לא רק אולטרסאונד בשלב יותר מאוחר, אלא בדיקות הרבה יותר מוקדמות, אולי נדמה לי בשבוע 9 או משהו כזה, של בדיקות ערכות שאפשר לעשות, בדיקות של זיהוי אם זה זכר או נקבה, אבל כאן, תכף נגיע לעניין הזה, וכאן אנחנו מגיעים לאפשרות של בדיקה לפני בכלל החזרת העוברים, והיא בדיקה של 100%. זאת אומרת, פה יש לנו ממש אפשרות של 100% לקבוע את מין העובר. מה זאת אומרת בלי סיכון? זה אחד השאלות שאין לנו פתרון. אנחנו לא יודעים היום. כלומר, עמדו ילדים והם נראים בסדר, אבל אתה לא יודע, עוד אין למשל ילדה כזאת שנולדה, והיא כבר נניח בגיל ה... שהיא אימא כבר, שהיא ילדה בעצמה או משהו כזה, כלומר אי אפשר לדעת. זה כמו כל, זה חלק מהבעיות האתיות, שאנחנו לא יודעים כל מיני דברים שאנחנו עושים, למה הם יכולים להוביל, מה הנזקים שיכולים להיות בעקבותיהם וכן הלאה. עכשיו חוקית, עכשיו אנחנו מגיעים לחוק רגע. החוק בעניין הזה הוא מאוד שונה במדינות העולם. רוב מדינות העולם הנאורות אוסרות את הדבר הזה מכל וכל, בצורה חמורה ביותר. קנדה למשל, מי שרופא שעושה דבר כזה או שותף לעניין הזה, הוא צפוי לעמוד בדין פלילי, לשבת בבית סוהר על הדברים האלה. 2 מטר משם בארצות הברית, הדבר הזה חופשי לגמרי, יש לך כסף לשלם את הדבר הזה, אז אין שום בעיה, אתה יכול לעשות את זה. ויש אנשים שמקנדה שנוסעים לעשות את זה בארצות הברית, וכן הלאה. רוב מדינות אירופה גם כן אוסרות את זה. אנגליה, בלגיה, הולנד, אני לא יודע את כולם, אבל רוב המדינות אוסרות את זה לחלוטין, אוסטרליה אוסרת את זה לחלוטין. ויש מדינות מסוימות שאומרות, אין לנו שום בעיה עם העניין הזה. רוב המדינות הן מדינות ככה, בוא נאמר, מזרח אירופה, אני יודע, אוקראינה, גורגיה, תפריסין אולי, אבל אולי גם ברשות הפלסטינאית. נדמה לי שיש איזה בית חולים בשכם שיודע לעשות את זה. אז, אבל רוב המדינות אוסרות את זה. הן אוסרות את זה לגמרי. אני מדבר על הבדיקה הזאת לצורך זיהוי מן העובר. כמובן, כאשר מדובר על צורך רפואי, אז זה ודאי, זה מותר בכל המקומות, וכאשר יש בעיה גנטית שנדרש לבדוק אם יש את הבעיה הזאת, או לפעמים יש בעיה גנטית שהיא מופיעה רק בזכרים או רק בנקבות, כאן ברור שמותר לעשות את הבדיקה הזאת ולוודא שהעובר יהיה עובר בריא ולא עובר שנושא את המחלה. בישראל יש, כמו בהרבה דברים, בישראל המצב מסובך ומורכב. מצד אחד, באופן כללי, הדבר הזה אסור לגמרי. כלומר, אסור לעשות בחירת מין העובר בתהליך הזה. ישבה על זה ועדה של משרד הבריאות, שכללה רופאים, אתיקנים וכל מיני אנשים חשובים, והגישה המלצות לשר הבריאות, הוא אימץ אותם וכך נוהגים היום. אבל בישראל נתנו אופציה ונתנו אפשרות, במקרים מאוד מאוד חריגים ונדירים, להתיר את התהליך הזה. אז הקימו, לצורך זה הקימו ועדה, שהיא כוללת, ועדה של משרד הבריאות, שמנה אותה מנכ״ל משרד הבריאות, שהיא כוללת רופאים מתחום הפריון והגנקולוגיה, היא כוללת גנטיקאי, אנשי אתיקה, אתיקנים, פסיכולוג, עובד סוציאלי, משפטנים, וגם איש דת. זה כאילו, אני משמש שם ב... ועדה הזאת בשנים האחרונות כרב. עכשיו, הוועדה אין לה סמכויות רבות, כי היא מאוד מאוד מוגבלת על ידי חוזר המנכ״ל, מה מותר לה לעשות ומה אסור לה לעשות. באופן רשמי, מתירים רק אם מתקיימים כמה תנאים שהם, בוא נאמר, אני אקרידים קודם ונקרא, איזה קטע מהמבוא של החוזר מנכ״ל, שהוא מסביר למה להגביל את זה בכלל. הוא כותב ככה: למול הזכות הבסיסית של אדם לחירות וזכותו לבחור את הטוב עבורו, כאשר האמצעים הטכנולוגיים מאפשרים זאת, עומדים אינטרסים אחרים חשובים ביותר לקיומה של חברה תקינה ומוסרית, וביניהם טיעונים רפואיים ומוסריים כנגד ביצוע פעולה רפואית הנושאת בחובה סיכון למטרה שאיננה רפואית, שזה יש מקום לדון בזה ולפקפק בזה, כיוון שלא ראיתי הרבה פוסקים שאוסרים למשל לעשות ניתוחים קוסמטיים או דברים כאלה. מעמדם של עוברים מהמין שלא נבחר להשרשה, שזה בעיה מאוד גדולה. כלומר, מה שקורה, השאלה הגדולה, השאלה האתית גדולה, ומה עושים אם נניח מפרים כמה עוברים, ואז בודקים את הבדיקה ורואים שחלק הם זכרים, חלק נקבות, הוא רוצה רק זכרים נניח, רוצים, אז הוא רוצים רק זכרים, מה עושים עם העוברים הנקבות? לפעמים יכול להיות גם מצב שיש רק נקבות נניח, אז מה עושים עכשיו מהעוברים? זורקים אותם, יודעים אותם. אז למשל, החוזר מנכ״ל מגביל בצורה חד משמעית, שלא נותנים במקרה שלא ייתנו לאף אחד לעשות מחזור נוסף, כל עוד שיש עוברים, אפילו שמאמינה לא רצוי. ומניעת מגמת האפליה בין המינים בחברה ושמירת האיזון הדמוגרפי, זאת אומרת, לא יודעים, אולי אנשים ירצו יותר נקבות או יותר זכרים או יותר זה, בכל אופן יכולים לבוא לידי אפליה בין המינים או לא יודע, וכן הלאה. כמו כן, אין להתעלם מעלות הכספית הגבוהה של ביצוע PGD, המחייב גם ביצוע הפריה חוץ גופית, שזה באמת גם כן בעיה גדולה, שזה עולה הרבה כסף, זה בעצם דבר שיאפשר לעשירים לעשות את זה, אנשים אחרים לא כל כך, וגם סתם, זה באמת עלויות כספיות גדולות, ויש לחצים, הרבה פעמים יש לחצים חברתיים על בני הזוג, והם נכנסים לאיזושהי סכנה רפואית, ולהוצאות כספיות ענקיות וכן הלאה. ויש גם את הבעיה הזאת שבאמת אולי אנחנו לא יודעים מה אנחנו עושים. מה הדבר הזה יכול להביא? וכמובן יש את הבעיה האתית הגדולה מאוד, כלומר עד על המדרון החלקלק, כלומר לאן הדברים יובילו. כלומר יכול להיות שמחר יתחילו לבקש שמישהו רוצה שהשיער יהיה בלונדיני או ג'ינג'י, ומי שרוצה שהעיניים יהיו כאלה, ומי שרוצה שהמנת משכל תהיה כזאת, וכן הלאה וכן הלאה, ויתחילו לייצר פה שטנט מסוים של אנשים, ואנשים אחרים יהיו תחויים. בקיצור, זה יכול להביא לידי בעיות גדולות, ולכן החוזר מנכ״ל מאוד 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 מגביל את הדברים. עכשיו, מה שבעצם הוא אמרתי שהוועדה הזאת שהוקמה, היא יכולה לאשר, אבל היא רשאית לאשר את ההליך רק אם היא שוכנעה שלדעתה מתקיימים כל התנאים שלהלן. יש פה כמה תנאים, אני אקרא רק שניים או שלושה מהם. אחד, זה שלמבקשים יש לפחות 4 ילדים משותפים מאותו המין, ואין להם ילדים בני המין השני. זאת אומרת שפחות יש להם עוד 4 בנות או 4 בנים, למעט, אבל פה שוב כותבים דבר, למעט מקרים חריגים ונדירים ביותר, ומנימוקים מיוחדים שירשמו בהחלטת הוועדה. לפעמים נותנים, תכף אני אגיד את זה, לפעמים יש מקרים מאוד מיוחדים שבהם מתירים את הדברים, ויצא לנו כבר באמת לאשר גם מקרים כאלה. מה שהזכיר שברה אלפרין, שיש מקרה מאוד קלאסי, שהיה הראשון אולי שישרו בצורה כזאת, זה מקרה שכהן שנזקק לתהליך של תרומת זרע, זאת אומרת שלא עשו IVF או כן, הפריית מבחנה או הפריית גופית, לא עשו את זה מהזרע של הבעל אלא מזרע של תורם יהודי או גוי, מה שלא יהיה, ובמקרה כזה אז נוצרת בעיה, כלומר יש לו בן אבל הבן הזה הוא איננו כהן, ונוצרת בעיה גדולה מבחינתו, מבחינת ההורים, איך זה להסביר את זה לילד, איך להסביר את זה לחברה, איך להסביר את זה לסביבה. והדבר הזה הביא לכך שבאמת זה היה מקרה חריג, שישרו למישהו להגיע לזה, נדמה לי שהיו עוד כמה מקרים כאלה, שישרו להם אפילו בלי שיש להם ילדים בכלל, לבחור את המין, לבחור פה נקבה. לאחרונה פנו אליי ממכון פועה וסיפרו לי גם כן על איזשהו אירוע שיש להם, שגם כן ביקשו את עזרתנו בעניין, של יהודי חרדי, שהוא חושש לעניין הזה של ייחוד. זאת אומרת, אז מה הוא רוצה בדיוק? מה הוא רוצה? הוא רוצה שיוולד לו בן. זאת אומרת, גם פה נזקקים לעזרה מלאכותית. הוא לא כהן, הוא לא לוי. אגב, ללוויים לא התירו את זה, את העניין הזה. אבל הוא בא ואומר, אם ייוולד אני, יש לי, כלומר, אם זה ייוולד בן, אז אין לו בעיה, למרות שהוא לא האבא שלו, אז בסדר, אין לו בעיית ייחוד וכן הלאה. ואם תיוולד בת, ולאמא אין בעיה בגלל שזה בן שלה, זה לא בעיה. ואם ייוולד בת, אז יהיה לו בעיית ייחוד. ולכן הם רוצים את את הברירת מין העובר כבר בשלב הראשון, למרות שהוא לא כהן וכן הלאה. בוא נאמר, למרות שאני אישית חולק על זה מכל וחוד, זאת אומרת, אני חושב שאין פה בעיית ייחוד, ולא רק שאין פה בעיית ייחוד, אני חושב שמי שמקפיד על בעיית ייחוד במקרים כאלה, או לא לנשק, או לא לחבק במקרים כאלה, אז אני לא הייתי מתיר לו בכלל לעשות את התהליך הזה, כי צריך גם לחשוב על טובת הילד, ולגדל ילד בצורה כזאת שהאבא או האמא מרגישים שיש להם איסור ייחוד, והם לא יכולים לא לנשק אותו ולא לחבק אותו ולא איתו בחדר, זה פשוט דבר הרסני ביותר. אבל אני לא הולך לחנך אותו או להסביר לו, הם ניסו גם במכון פועל להסביר לו את העניין הזה, אבל... שמה? כן, אני אומר אותו דבר גם על אימוץ. גם על אימוץ אני אומר. אני יודע, אני מודע, אני רק אומר את עמדתי, אני לא... כן. כן. עכשיו זה תנאי אחד, כלומר שיש ארבעה ילדים מאותו המין. התנאי השני הוא שקיים סיכון ממשי וניכר לפגיעה מהותית ומשמעותית בבריאות הנפשית של ההורים או של אחד מהם, או של הילד העתיד להיוולד אם לא יבוצע הליך המבוקש. לכן, זאת אומרת, אומרים אוקיי, יש גם מישהו שיש לו 8 בנות, או 10 בנות, או 10 בנים וכן הלאה, אז גם במקרה כזה, אם מדובר על זוג בריא וזוג נורמלי וזוג טוב, שמברך את הקדוש ברוך הוא על כל מה שנותן לו הקדוש ברוך הוא, אז לא יאשרו לו. הוא צריך להיות מאוד מאוד זוג כזה ש... בדיוק, שיטת בעייתי, ופעם שמעתי איזו הרצאה על העניין הזה, מאיזה רופא שזעק קשות ומרות, ואמר, איזה מין ועדה אתם, כאילו, מה, אנחנו קשורים להנחיות של משרד הבריאות, אבל, שמכה משרד הבריאות, אבל אומר, איזה ועדה אתם? מי שנורמלי, הורים נורמליים ובריאים, זה אתם לא מאפשרים. ולמי שהורים כאלה שאולי לא ראוי בכלל לאשר להם לגדל ילדים, להם אתם מאשרים בגלל שאחרת לא יודע בדיוק מה. אגב, אחד המקרים שהגיעו לוועדה הוא מקרה כזה של פשוט זוג שישב לפנינו ושפשוט הסביר לנו בצורה בבכי, בדמעות, שהאבא של הסבא, כאילו, אבא של של האב, האבא של האב, דורש ממנו לגרש את אשתו, בגלל שהיא לא יולדת זכר, היא יולדת רק נקבות, ובגלל ש... והוא לא רק זה, הוא ניתק מהם את הקשרים, הוא לא בא לשמחות שלהם, הוא לא בא ל... הוא מחרים אותם לגמרי. בקיצור, הם באו ובחו על, על, על הניתוק המשפחתי הזה, ויושבים אצלנו הרבה פעמים זוגות ערבים, מוסלמים, ששם זה בכלל, בוא נאמר, כמעט במגזר הערבי, נדמה לי שהוועדה מאשרת 90% מהמקרים, כי שם תמיד יש כמעט בעיות של, שאנשים יכולים לחוות גירושים, יכולים לגרש אותם בגלל שהם לא יולדות זכרים וכן הלאה וכל מיני, והוועדה מנסה איכשהו לפתור את הבעיה הזאת. מצד אחד היא רוצה להציל את זה, מצד שני היא חושבת גם על טובת הילד, שהוא נולד לזוגות הרבה פעמים מתוסבכים כאלה, והדברים האלה הם לא פשוטים. כמובן שגם לוקחים בחשבון את העניין של הסיכונים שכרוכים בתהליך, והעלויות, והסיכוי, כמה הסיכוי שיש, כי יש הרבה פעמים דווקא אנשים שמגיעים, והם אנשים שהם בגיל מבוגר ואומרים, תשמעו, אין לנו 4 ילדים, אבל האפשרות שלנו זה רק עוד הריון אחד, או מסיבות רפואיות, או מסיבות גיל, או מסיבות ניתוחים קיסריים רבים וכל מיני דברים כאלה, אז תנו לנו את האפשרות הזו. אז, וכאן, ושוב, אנחנו עומדים במצב כזה של לחץ מאוד גדול על לאשר במקרים כאלה, אבל שוב, צריך לקחת בחשבון שבגיל מבוגר, גם הסיכוי לזה, בגיל 40, 42, אז הסיכוי להצליח בתהליך של IVF, הוא יחסית קטן מאוד, ולכן, קיצור, זאת הבעיות שעומדות לפתחה של הוועדה. לסיכומו של דבר, אני רוצה לומר שחלק, אגב, חלק מהטיעונים שבאים, באים זוגות למשל דתיים, ואומרים שיש להם מצווה, לקיים מצוות פריאה ורבייה, ופריאה ורבייה זה בן ובת. אז שוב, ברור, אי אפשר להגיד את זה לזוג, ולא, אנחנו לא אומרים את זה גם שם, אבל ברור שמבחינה הלכתית אין איזה שום שחר, כלומר, ברור שתורה לא מצווה אותנו ללכת ולעשות את התהליכים, אפילו לא של IVF רגיל, ובטח לא את התהליך של בריאת העובר ו-PGD, אולי אפילו יש איסור לעשות את זה בשביל פריאה ורבייה. כן. נכון. גם מקיימים
בעצם זה.
אלא שעד ש... עד ש... אבל כל הזמן אתה מקיים. גם מי שבסוף שאין לו ילדים בכלל, אז הוא בזה מקיים. טוב, אז לסיכומו של דבר אני רק אומר שיש לנו בעצם ארבע דרגות כאשר אנחנו צריכים לשקול את הביצוע ההליך הזה. יש לנו ארבע דרגות, הייתי אומר. קודם כל, המקרה שפשוט להיתר, וזה פשוט שמותר וגם לא דורש ועדה והחוק מתיר את זה, זה כשיש בעיה רפואית. זאת אומרת, אם יש בעיה רפואית גנטית כזאת שאפשר לפתור אותה על ידי ברירת מין העובר ולבחור דווקא את המין שלא נושא את הגן או אין לו חשש לי למחלה מסוימת, אז זה דבר שמותר ועושים אותו ולא צריך גם ועדה. הדבר השני הוא מקרה שיש מקרים רבים שמגיעים גם כן לפני הוועדה, והוא שאנשים נזקקים מסיבות רפואיות לעשות את התהליך הזה של PGD, של הבחנה גנטית של תרום השרשה, אבל לא צריך לבחור את מין העובר. זאת אומרת, צריך לבדוק את הגן, האם יש את הגן הנושא המחלה המסוימת, וזהו. אבל כבר עושים את התהליך הזה, וזה פשוט מאוד עכשיו, בשלב הזה כבר של הבדיקה הגנטית הזאת, לבדוק אם זה זכר או נקבה, ולהחזיר להם את המין הרצוי. וזה אסור. אסור לעשות את זה. אבל כמובן שיש שיקולים אחרים וכן הלאה, זה הרבה יותר קל להתיר, כי הוא לא נכנס לסיכון מיודע, הוא בין כבר עושה את התהליך הזה, בין כבר עושה IVF, בין כבר עושה את הבחינה הגנטית הזאת וכן הלאה. אז זה השלב השני, שזה יותר קל להתיר. השלב השלישי הוא אנשים שלא צריכים לעשות את ה-PGD, את ההבחנה הגנטית הזאת, אבל הם צריכים בין כבר לעשות מסיבות רפואיות את התהליך של IVF, את התהליך של הפריה חוץ גופית. זאת אומרת, זה תהליך שבין כבר הם עושים, רק מבקשים שאם כבר יש עוברים, ויש כבר צריכים להכניס מתוך כך וכך עוברים, צריכים להכניס חלק מהם, אז בואו נבדוק איזה עוברים, ותנו לנו את המין הרצוי. אז זה גם כן קצת יותר קל, אבל פה אנחנו כן צריכים לבצע את התהליך ש-PGD שככה לא היו מבצעים אותו, לצור ברירת מין העובר. והמקרה הבעייתי והחמור ביותר והקשה ביותר, זה על בני זוג שמסוגלים להביא ילדים בצורה טבעית בעולם, ולהיכנס לתוך ההליך הזה של לעשות הפריה חוץ גופי, עם כל הבעיות שיש בך, ולעשות את התהליך של PGD, זה כבר באמת דברים הרבה יותר מסובכים. אז אם כן, למעשה נגעתי בנקודות העיקריות שדיברנו עליהן, זאת אומרת, גם מבחינת מה אומר החוק, הבעיות האתיות של סיכון למטרה לא רפואית, הטיפול ההורמונלי שנותנים לאישה, השאיבת הביציות, שהיום אני חושב שכבר זה לא נעשה בצורה מסוגלת, נכון? היום לא עושים את זה עם לפרוסקופיה, נכון? שאיבת הביציות? נכון? ולא עושים היום לפרוסקופיה, זה ככה סופן. ויש השאלה הגדולה של מעמד העוברים הלא רצויים. אני למשל, אחד השאלות שמאוד מטרידות אותי, זה מה תעשו, כלומר, מה הזוג יעשה אם בסוף יתברר שהעוברים שהופרו ושקיימים הם מאמין הלא רצוי. אז מה עושים? זורקים אותם? מחזירים אותם? כן עושים אותם? אגב, מצד שני לכל העניין הזה עומדת בעיה ענקית. מה? אוקיי, אבל גם זאת שאלה, נכון? כן. עכשיו, מצד שני, יש פה בעיה ענקית שעומדת לפתחנו, וזה שהעובדה, שזה גם העובדה שהחוק מאוד מגביל לזה ומאוד מקשה על ההליך הזה, היא גורמת לבעיה ענקית אחרת. והבעיה היא שיש היום מאות הפלות שנעשות במדינת ישראל בגלל המין הלא רצוי. זאת אומרת, בגלל שבסופו של דבר בני הזוג מגלים שיש להם בן ולא בת או בת ולא בן, אז הם הולכים ומבצעים הפלה. ויש כאלה שגם אומרים את זה, שאם יתברר שהמין הוא לא רצוי, כלומר הם יעשו בדרך טבעית, לא יעשו עם ה-PGD, ויתברר, הם יעשו הפלה. איך הם מצליחים לעשות את זה? הרי מבחינה חוקית, זה גם כן צריך לעבור ועדה. אתם מבינים, יש ועדה כזאת שעושה משרד הבריאות שדואגת לזה, ויש ועדה שדואגת להפלות, אבל הם באים ומספרים סיפור בוועדה. יש כאלה שמספרות שהם יתעברו מאיזה גבר זר, לא מבעליהם, ואז הם מקבלים... מה? כן, או משהו כזה, כן. כל מי, יש להם, אין בעיה היום לקבל לצערנו את האישור של הוועדה הזאת. ואז יש הפלות רבות כתוצאה מהעניין של המין העובר, וגם זה צריך להיות שיקול בעניין הזה. אז דיברנו על החוק, דיברנו על הבעיות האתיות המסובכות שיש פה, ולאן זה יכול להוביל כל הדברים האלה. והשאלות ההלכתיות גם כן שכרוכות בעניין הזה, כמובן שיש על זה הרבה חומרים שאפשר לקרוא אותם, מי שרוצה להרחיב מהבחינות ההלכתיות, ויש על זה הרבה מחלוקות לכאן ולכאן, על ה-IVF רגיל, על PGD, ועל הזרעה מלאכותית אפילו. טוב.